אנחנו רוצים להתחיל מהרב עידו.
שלום, מה שלומכם? אנחנו בשעה טובה מתחילים את הפרק השני במאמר למהלך האידאות, ובוא נחזור על העקרונות שלמדנו בפרק הראשון, בחלק הראשון. היסוד של המאמר למהלך האידאות אומר שלאדם ולחברה האנושית בכלל יש טבע, ויש טבע רוחני ויש טבע חברתי. האדם הוא יצור חברתי, אנחנו יודעים, אבל הרב מתייחס באותה צורה גם לטבע הרוחני של האדם. לכל אדם בטבע שלו וממילא לכל חברה אנושית יש שאיפה לאלוקים. השאיפה הזאת מתבטאת בצורות שונות ובאופנים שונים, לפי סוגי העמים, לפי סוגי המקומות שהעמים נמצאים, והחיבור בין המימד החברתי למימד האלוהי יש לו כל מיני הופעות, כל מיני מופעים. אבל הצד השווה שבכולם זה שכל קבוצה חברתית יש מימד חברתי ויש מימד רוחני גם באדם. נגענו גם בהיבטים שגם באדם עצמו יש מימד רוחני, זה הרעיונות שלנו, ויש מימד חברתי, זה האינטראקציה שיש לנו עם הסובבים אותנו, עם החברים שלנו, בסדר? וכל רעיון בעולם יש לו בסופו של דבר היבט אידאי, זאת אומרת מה אתה מאמין, ויש את ההיבט החברתי, איך אתה מיישם את הדבר הזה, איך זה עובד בפועל. ולקחנו המון המון דוגמאות, דוגמאות שקשורות לעולם העסקי, לחברה שיש לה רעיון והיא מיישמת את הרעיון הזה, היא בונה בניינים והיא מקימה את החברה שלה על כל ההיבטים. זה בעצם התמצית של הרעיון שהרב דיבר עליו. עכשיו, הוא הזכיר לקראת סוף הדברים שמתי שמתנתקים מהרעיון ונשארים רק עם ההיבט החברתי, אז לאט לאט מאבדים את טעם החיים. זאת אומרת, מה שמאפיין אדם או חברה שמאבדים את הממד האידיאולוגי שלהם, זה שהם מתחילים למאוס בחיים לאט לאט. במה זה מתבטא שמתחילים עוס בחיים? שהם מחפשים רק הנאות, הם מחפשים רק איך להרוויח כסף, או איך להרוויח עוד עונג ועוד איזה אוכל טוב ועוד כל מיני דרכים כאלה, שבסופו של דבר מה שהם יניעו את הבן אדם זה שיהיה לו טעם לחיים. אז כשיש לך טעם רוחני לחיים, אתה לא צריך לחפש טעם גשמי לחיים. אבל כשאין טעם רוחני, אתה צריך לחפש אותו בטעם הגשמי. זאת אומרת, זה קצת כמו, יש פה איזה בית, יש פה איזה אלמנט שקיים אצל כולנו. כמו שמעתי בדיוק איזה הרצאה בנסיעה, איך אתה יכול להניע מוטיבציה אצל בן אדם? נכון? בן אדם רוצה מוטיבציה לרוץ. אז איך אתה תניע אצלו מוטיבציה? הסתכלות אחת, תגיד, תסביר לבן אדם כמה זה בריא לרוץ, וכמה הדבר הזה משמעותי, וכמה זה יעשה לך טוב. נכון? זה היבט. אבל רובנו, או רבים מאיתנו, לא מזיז לנו. אנחנו יודעים שזה לא בריא לא לזוז הרבה זמן, ושזה בריא לעשות ספורט. ובכל זאת זה לא משתנה. מה כן משנה לנו? שחברים שלנו רצים. זאת אומרת, כשיש קבוצה מאוד גדולה שרצה, אנחנו רוצים להיות חלק מהקבוצה, אנחנו רצים. זאת אומרת, לפעמים, הדרך הטובה להניע מוטיבציה, זה לא לדבר על הרעיונות הגדולים, אלא ליצור סביבה שתתמוך בדבר המוטיבציוני שאתה רוצה לעשות. בין למה הולך לישיבה? למה הולך לישיבה? כי הישיבה היא גם אקלים שעוזר הבן אדם להתקדם מבחינה רוחנית. הוא רואה את זה לומד, וזה לומד, וזה לומד. מה עכשיו? אני לא אלמד. כולם לומדים, אז אני אלמד. למרות שמבחינה עקרונית, הוא לא צריך את הסביבה. אם אתה מבין שלימוד תורה זה דבר חשוב, אז מה למשנה איפה אתה נמצא? אתה נמצא באיזה חור, למשל אתה לומד. מה זה נותן ישיבה? ישיבה זה נותן את העוצמה של הקבוצה. אז גם בהיבט הזה, זאת אומרת, גם בהיבט הזה, לפעמים הדיבורים על אידיאולוגיה מאוד גדולה, אם היא לא נתמכת על ידי סביבה, לא נשאר ממנה הרבה. וזה נכון גם לגבי שני העקרונות שמניעים כל אדם מאמין, בעולם היהודי בפרט. מה זה? תורה ומצוות. מה זה תורה? הרעיונות, המחשבות, האידיאולוגיות, הדיבורים הגדולים. מה זה מצוות? התכלס. איך הדבר הזה מתיישם במציאות? זאת אומרת, תגיד את הדיבורים הכי גבוהים בעולם. אם בסופו של דבר זה לא מגיע עד לממשות של המציאות, מה יישאר מזה? אם בן אדם מדבר גבוהה גבוהה על חסד, אבל הוא לא נותן צדקה, יכול להיות שזה פשוט לא יישאר מזה שום דבר. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את כל הרעיון הזה של אידאה אלוהית ואידאה לאומית ואידאה חברתית ואידאה אלוהית, אז האדם במיקרוקוסמוס הוא בדיוק המימוש של הדבר הזה. החלק העליון שלנו, הראש, כל האזור העליון, זה בעצם עולם המחשבה שלנו. החלק התחתון זה עולם המימוש, העולם המעשי, הידיים, הרגליים, חלקים התחתונים של האדם. בסדר? האדם הוא מיקרוקוסמוס של הרעיון של אידאה אלוהית ואידאה חברתית. הצדדים הנמוכים שלנו הם צדדים עיוורים, ולכן הם נמשכים אחרי החברה. למה אומרים על חברה שהיא עדר? בגלל שהיא באמת לא חושבת, אלא היא עושה את מה שכולם עושים, היא נמשכת אחרי זה. החסידים הרבה פעמים מדברים בהקשר של חנוכה, עד שתכלה רגל מן השוק של ההדלקה. מה זה רגל? הם אומרים, עד שתכלה הרגילות. זאת אומרת שלאדם יש הרגלים, והתפקיד של ההדלקה זה לבטל את ההרגלים שהם שלילים. זאת אומרת, התפקיד של הנר זה להאיר את הצדדים הנמוכים, להאיר את ההרגלים, ולא לבטל אותם, אלא ליצור הרגלים חיובים. יפה. אז זה בגדול ככה מה שלמדנו בפרק הראשון של המאמר. עכשיו אנחנו עוברים לפרק השני. לזכור, מי שערך את המאמר הזה מתוך שתי פסקאות מאוד גדולות זה הרב צבי יהודה. הוא זה שנתן את הכותרות, הוא זה שסידר את המאמר בצורה שהיא תהיה הגיונית. זאת אומרת שיש פה איזה מהלך. המאמר היסודי שהרב צבי יהודה הגדיר שהוא ראשון במעלתו, אפילו לפני למהלך האידאות, זה המאמר קרבת אלוקים שמופיע בספר מאמרי הראייה, שמדבר על אותו רעיון. אותו רעיון מופיע אצל הרב בכל מיני מקומות בכתבים שלו. גם אנחנו ניגע בעזרת השם בהמשך, אולי בהקדמה לשבת הארץ, הקדמה שלו לספר ההלכתי על השמיטה. אז אנחנו עוברים לפרק השני, שהכותרת שלו היא האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. אחרי שהפרק הראשון מה הוא היה? האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. זאת אומרת, אחרי שהבנו את הרעיון הכללי, עכשיו נעבור לראות איך הרעיון הזה מתיישם בעם ישראל. כשהרב ינסה בעצם להוביל אותנו להבנה שמה שדיברנו עליו בפרק הראשון מתיישם בצורה השלמה שלו בעם ישראל. זאת אומרת, אצל כל אומות העולם, כל האנושות, יש נטייה כזו ויש נטייה כזו, אבל הנטיות האלה לא מופיעות בצורה שלמה. אידיאליסטית, אידיאליסטית או אידאית בצורה השלמה. אצל עם ישראל זה סוג של עם שהוא הקיבוץ האנושי היחיד שזה מתגלה בצורה השלמה. גם האידאה האלוהית, גם האידאה הלאומית, ונראה איך הדבר הזה מופיע.
שאומר שהוא מתגלה,
שהוא א' מתגלה בשורש שלו, אבל בהיסטוריה הוא כבר התגלה, זה כבר הופיע, כמו שהוא יראה לנו. זאת אומרת, הרב סוקר פה, לא, הוא לא רק מדבר על הרמה האידאית, הוא אומר, תראה את ההיסטוריה של העם הזה, תראה מה התגלה בתוך העם הזה, תראה מה הופיע לאורך ההיסטוריה בעם הזה, ואתה תגלה את העניינו של העם הזה. זאת אומרת, במובן הזה, למי הוא דומה הרב? בהסברה? חוזרי. נכון, זה מאוד דומה לחוזרי. חוזרי מבסס את התפיסה שלו על התגלות היסטורית. אלוקים התגלה בהיסטוריה, וככה אני מאמין. אז איפה הוא התגלה בהיסטוריה? אצל עם ישראל. אנחנו נראה את זה ממש בפני. בפועל, אם אתה תסתכל הסתכלות שלמה, אתה תראה. זאת אומרת, תמיד אם אתה רוצה לראות תמונה בצורה טובה, אז אתה לא מסתכל על נקודה אחת קטנה ככה כאן. אתה לוקח מבט לאחור ואתה רואה את כל התמונה. אז אם אתה מסתכל בסך הכל על העם, אם אתה מסתכל בסך הכל על ההיסטוריה, אם אתה מסתכל אפילו נגיד על ה-70 שנה של המדינה, מסתכל בסך הכל, מה אתה מגלה? אתה מגלה עם די יוצא דופן בהתנהלות שלו, בהתנהלות החברתית שלו, בהתנהלות הכלכלית שלו, בהתנהלות הצבאית שלו, ובעוד כל מיני היבטים של מחשבה מקורית ותהליכים חברתיים יוצאי דופן, כמו למשל קיבוץ גלויות וכור ההיתוך, אנשים שבאו מכל מיני מקומות. אפשר לקחת את זה להרבה מקומות, אבל אם אתה מסתכל במבט רחב, אז יש לך סיכוי לראות, לזהות את מה שהרב קוק אומר פה. ודאי שמי שמנסה להפוך את כל ההיסטוריה לסוג של מופעים של דחפים, אז הוא לא יראה את זה. אבל שוב, זה גם דוגמה למבט קטן. מבט שלם זה מבט שכולל בתוכו גם את הרעיון וגם את היישום שלו. לכן הרבה פעמים דיברנו על זה כבר, שלפעמים אנשים חושבים שבגלל שהם מקשיבים לאדם שנגיד בא עם אג'נדה מדעית, אז הוא אובייקטיבי. זאת אומרת, הוא אומר לך את האמת בלי הטיות. זה לא נכון, כי הוא מוטה למתודה המחקרית שלו. המתודה המחקרית שלו היא מתודה מאוד מסוימת, שהוא בודק רק את הדברים שהוא מסוגל למדוד אותם. זה כמו להקשיב לעיוור. העיוור מבחינתו הוא אומר לך בדיוק את מה שהוא יודע. אבל מה הבעיה שלו? שכלי הכרה שלמים לא נמצאים אצלו. אין לו, פשוט אין לו. או כמו להקשיב לאדם שהוא זייפן במוזיקה, מה הוא חושב על מוזיקה? אין לו, פשוט אין לו את היכולת. אז אתה, בשביל לקבל תמונה שלמה, אתה צריך לקבל תמיד גם את הידע הטכני, המדעי, וגם את הידע הרעיוני שתומך בידע המדעי. יפה. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה ולמצוא שם את מחסהו ובסיס עמדתו, ההמשכה הפנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות והאלמוות שברעיון האלוהי, סובב הולך רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים, בחזיונות מתנגדים זה לזה, בערבוביה של ערפילי צלמוות עם ניצוצי נוגה, עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוהית בלבוש הסגנון הלאומי ורום הגובה והתאמה בישראל. אז בואו נקרא את זה בצורה קצת יותר איטית וננסה להסביר את הדברים. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, מה פירוש מתוך ההכנה? הכנה של מי?
של העם.
של העם או של האדם. זאת אומרת, הרב מסביר שלאדם ולאנושות יש הכנה לרעיון האלוהי. הכנה? הכנה זה אומר שכמו שיש לך הכנה לאמפתיה, היכולת... מה זה? לא, לא, הכנה זה אומר שבן אדם, מעצם זה שהוא בן אדם, מסוגל להזדהות עם כאב של מישהו אחר. מאיפה זה בא? תגיד, בסדר, זה כי לימדו אותך, אבל אם לא הייתה לך הכנה לזה, לא היית מסוגל לעשות את זה. כמו שיש לך הכנה לדיבור, מאיפה זה מגיע היכולת שלנו לדבר? חמור לא מדבר. למה יש לנו יכולת? כי יש לנו הכנה לזה. אז אותו דבר, יש לנו הכנה לרעיון אלוהי. מה פירוש הכנה לרעיון אלוהי? כן, אבל מה זה אומר רעיון אלוהי? מה ההבדל בין אנושי לאלוהי? מה ההבדל?
זה על טבעי, כאילו על מדעי.
נכון, נכון, אבל מה מאפיין אנושי? לדוגמה, אנושי זה דבר סופי. מה? נכון, זה בר השגה. לא, זה לא אומר שאלוהי זה בכלל לא בר השגה, אבל זה אומר שזה מעל ההשגה הרגילה. נכון. אבל דוגמה, דבר אנושי הוא סופי. דבר אלוהי הוא דבר נצחי. דבר אנושי הוא דבר חלש. דבר אלוהי הוא דבר חזק יותר. דבר אנושי הוא דבר פרטי. דבר אלוהי הוא דבר כללי. כל ההיבטים האלה, זה אומר שלאדם יש הכנה לדבר הזה. אתה אומר לו משהו כללי, תפיסה כללית, זה מדליק אותו, זה תופס אותו. אתה אומר לו, אתה רוצה עוצמה, אתה רוצה חוזק, אתה רוצה חוכמה. כל הדברים האלה בסופו של דבר הם שאיפות אלוהיות שיש באדם. שאיפות שהן מעבר לכאן ועכשיו. תן לי אוכל. תגיד לקוף, אתה רוצה אלוהי, אתה רוצה משהו נצחי? מה נצחי? מה זה נצחי? לא יודע מה אתה רוצה. תן לי אוכל. תן לי... כאילו האדם, בשונה מבעלי חיים, יש לו מימד מעבר להישרדותי. האלוהי זה מעבר להישרדותי. יש בו איזה מימד שהוא מעבר לתפיסה הרגילה. בסדר? בתוך ההכנה... כן?
מה
בעצם קונה את הבן אדם ששומע? הבעיה, עוד פעם, דיברנו על זה. כשאנחנו אומרים אלוהי, אנחנו אומרים, אנחנו מערבבים את זה לפעמים דתי. ואז אתה תשמע אנשים חילונים שאומרים לך, תשמע, אתה מאמין, אני לא מאמין. אתה מרגיש את זה, אני לא מרגיש את זה. אז מה העניין? אבל אם אתה תגיד לו למשל, האם אתה מרגיש מצפון? האם אתה מרגיש מוסר? האם אתה מרגיש רצון להיות טוב? האם אתה מרגיש רצון לתפוס דברים בגודל שלהם, ברוחב שלהם? האם אתה מתעניין בדברים שהם מעבר לאיזה כסף ייכנס לי החודש וכמה אוכל יהיה לי? אתה מרגיש את הדבר הזה? זה דבר שאתה חש אותו? אז תדע לך שזה רמז לרעיון האלוהי שקיים אצלך. בסדר? ואז אתה לא צריך לשכנע, יש אלוהים, אין אלוהים, כי אז אתה נכנס לכל הסיבוך הזה שאתה אף פעם לא פותר אותו. אז מה זה אלוהים? ומי זה אלוהים? ואיך תגדיר אותו? ומה? כל אדם יש לו הכנה למשהו שהוא חורג את העולם הזה. וזה היחס בין העולם הבא לעולם הזה. מה זה עולם הבא? עולם הבא זה דברים נצחיים. עולם הזה זה דברים חולפים. האם יש נתק בין העולם הזה לעולם הבא? לא. כי האלוהי מחיה גם את העולם הזה. הוא מחיה את העולם הזה. אבל אדם שמתעסק רק באוכל, רק בכסף, רק בכאן ועכשיו, הוא מנטרל בעצם את המימד האלוהי. הרעיון האלוהי לא מופיע אצלו. לכן, לא נראה לי שאתם תעברו אדם אחד ברחוב, איש או אישה, ותשאלו אותם, תגידו, יש לכם שאיפה להיות טובים? נראה לי, הרוב יגידו שכן. יש לכם רצון להיות מחובר למשהו שהוא גדול מכם? לעשות משהו גדול בחיים. אתם רוצים משהו גדול? לא רק כסף במובן של הרבה כסף. לעשות משהו משמעותי. אתם רוצים להיות שותפים באיזה פרויקט משמעותי? כולם יגידו לכם כן. למה? תביא לי אוכל, תביא לי כסף. מה אני צריך? כי לאדם יש שאיפה למשהו גדול ממנו. וזה הרעיון האלוהי. בסדר? זה הרעיון האלוהי. עכשיו, יש הכנה לרעיון האלוהי. הרעיון האלוהי הזה יכול גם לקחת לכיוונים של, ניקח דוגמה קיצונית, לקט השטן. למה? בגלל שיש רעיון, כן, קט כת פגנית שהרעיון שלה זה להרוג בעלי חיים. למה? בגלל שלאדם יש איזו נטייה למשהו מיסטי, רוחני, מעבר לכאן ועכשיו. הוא מתרגם את זה בגלל שהנפש שלו אחורה לכל מיני דברים רעים. זאת אומרת, במקום לחבר את הנטייה האלוהית הזו למשהו טוב, הוא מחבר את זה למשהו רע. למה? כי זה מרוות אצלו. דמיין לעצמך בן אדם שיש לו רצון לטוב, אבל כלי ההכרה שלו הם מאוד מאוד חשוכים. אז במה מתבטא אצלו רצון לטוב? להקריב ילדים לאל. למה הוא רוצה להקריב ילדים לאל? כי הוא אומר, הכי טוב זה לתת מה שאני הכי אוהב בשבילו, כי זה מה שהוא ירצה, זה ישמח אותו. עכשיו, האם אין בזה רצון עצום לטוב? יש פה שאיפה מאוד טובה, והשחיתות הכי גדולה נעשית בהצטלה של הרצון הכי טוב. איזה דבר זה? או בן אדם שרוצה לגנוב בן אדם אחד בשביל לתת להם מישהו אחר. איזה דבר זה? זה רצון נאצל. אבל בגלל שזה מופיע בצורה אחורה, זה מופיע בצורה עקומה. זאת אומרת, זה מתגלה בצורה עקומה. אותו רצון לטוב מופיע ומתגלה בצורה עקומה. זה אומר שהרצון לטוב שקיים אצל כל אחד מאיתנו, כלומר, הרעיון האלוהי שנמצא בפוטנציה אצל כל אחד מאיתנו, אם אתה לא תכוון אותו, ואם אתה לא תלטש אותו, אז יצא ממנו לפעמים מפלצות. שכל המפלצת הזו, הרצון שלה היה טוב. ודיברנו על זה כבר, נכון? שאפילו הנציזם, הרצחני, המעוות, המושחת, מה היה הרצון שלו? רצון לטוב. אני חושב שכך הוא יביא לטוב, שהיהודים הורסים את העולם, והוא מתקן את העולם. אז זה גם הרעיון האלוהי. הרעיון האלוהי מניע את כל העסק הזה. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה, של מי? מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה ולמצוא שמה איפה? נכון, את מחסהו ובסיס עמדתו. למה זה מחסה ועמדה ובסיס עמדתו? א', כי זה מגונן עליו. מחסה זה מגונן עליו. מתי שבן אדם מחובר לרעיון גבוה, אז זה מגונן עליו מפני כל מיני נזקים. בגלל שאפשר להבין את זה בשתי דרכים. דרך אחת, זה מגונן עליו, נגיד שהוא אומר, אלוהים שומר עליו. זאת אומרת, רעיון אלוהי במובן הדתי, קלאסי. אבל דבר אחר, בן אדם אומר לעצמו, מה יהיה הדבר שלמרות כל הקשיים שיהיו לי, בכל זאת אני אמשיך להיות דבק בו? מה יהיה המחסה שלי מפני כל הפגעים שיש בעולם? אם יהיה משהו מאוד חזק שאני מאמין בו.
מחסה, כאילו זה, אתה יודע, מטרה כזו שאתה...
כן, משהו שאתה יכול להישען עליו. אידיאולוגיה חזקה. רעיון חזק.
מה?
כי אדם יכול לחסות בו מפני פגעים. פגעים זה לפעמים התנגדויות, שמישהו בא להתנגד אליך. אתה אומר, בסדר, אני מחובר לרעיון גדול. אני לא מפחד. ובסיס עמדתו זה ברור גם, נכון? זה הדבר שאתה יכול לעמוד עליו. דבר שאתה יכול להתקיים עליו, יציב, דבר חזק. לא דבר שכאילו, אם נגיד כסף מניע את הבן אדם, אז מה קורה כשאין כסף? נגמר, לא מניע אותו יותר. אבל אם יש אידיאולוגיה, גם אם אין כסף, הוא ימשיך את זה. אם יש משמעות, אם לקיום של האדם יש משמעות, גם אם אין כסף, הוא ימשיך. אבל אם אין, זה אין. לכן זה נקרא מחסה ובסיס עמדה. המשכה פנימית אל האורה והמנוחה. למה זה אורה ומנוחה? למה הרב מכנה את הרעיון האלוהי אורה ומנוחה? מה? אני חושב שזה כמו הכנה. זאת אומרת, המשכה פנימית זה שאדם נמשך בפנימיותו לרעיון האלוהי. למה זה אורה ומנוחה? אורה... מה?
זה
נכון, זה נכון, זה מאיר את האופק של החיים של האדם, נותן לו משמעות. שבן אדם נמצא בחושך, מה המשמעות שבן אדם נמצא בחושך? נכון. אדם שנמצא בחושך הוא נמצא במצב הישרדותי, הוא לא יודע לאן ללכת, הוא נתקע כל הזמן בדברים.
שאומרים שבן אדם בחושך, הוא אומר שהוא לא יודע לאן ללכת. לאן אני הולך? למה אני הולך בכלל? אולי אני הולך ליפול פה עוד רגע, וזה ייגמר. אז כשיש אור, אז כל המרחב מקבל משמעות אחרת. יש משל מאוד מפורסם של החסידים, חסידי חב"ד, יד כיסלב המתקרב, תמיד מזכירים אותו ביד כיסלב. הם אומרים שהחסידות לא באה לחדש שום דבר בעולם. יענו. הם אומרים, מה החסידות עשתה? היא בסך הכל הדליקה את האור. הוא אומר, זה כמו חדר חשוך, שהכל היה בו, רק שהחסידות הדליקה את האור, ואז כל דבר מקבל את המשמעות שלו. ברגע שנדלק האור, אז מה השתנה? זה אותו שולחן, אותו כיסא, אותו ספר. מה השתנה? היחס שלך לדבר השתנה. אתה רואה אותו בצורה אחרת. אז זה אורה. ומנוחה. למה זה מנוחה? וזה יסביר לנו גם למה שבת היא יום של מנוחה. שבת היא הרעיון האלוהי. זה היום של הרעיון האלוהי. למה זה מנוחה? כי כל עוד האדם מבסס את החיים שלו רק על חומר, אז תמיד יש חוסר. כי החומרי תמיד חסר. אבל אם אתה מבסס את החיים שלך על רוח, הרוח שלמה. העולם הרעיוני הוא שלם, הוא מלא. הוא ממלא אותך במנוחה. יש מנוחה. האדם אומר, בסדר, הגעתי למנוחה. אני שלם, יש בתוכי שלמות. אני לא כל הזמן צריך להתרוצץ. לא צריך כל הזמן להשלים עוד ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, יום שבת הוא יום שבו אנחנו מתחברים למימד של המנוחה שקיים בתוכנו. מימד שלא מתרוצץ. תשימו לב שככל שבעל, ככל שצורת החיים היא יותר נמוכה, זה קצת, זה לא בדיוק, אבל צורת החיים זה אומר שלמשל, נמלה זה צורת חיים, נכון? ככל שאתה חי ברמה יותר אינסטינקטיבית, יש יותר התרוצצות שם במטה, נכון? מתי שאתה מסתכל על החרקים, הם כל הזמן מבזים, כל הזמן רצים. רק לאדם יש את האפשרות שהוא נח. הוא לא רץ כל הזמן. דבורים, זבובים, חרקים, כל הזמן מתרוצצים. כאילו ככל שצורת החיים היא יותר נמוכה, יש שם יותר חוסר רגיעה. יש שם חוסר שקט. וגם אדם שהוא נמצא ברמה יותר נמוכה, כל הזמן נמצא בחוסר רגיעה. זז, כל הזמן זז, כל הזמן זז. יכול להיות שזה היחס גם בין יעקב לבין עשיו. שעשיו הוא איש שדה, אבל במובן העמוק הוא כל הזמן עושה, הוא רץ, הולך, נמצא בחוץ. ויעקב הוא איש תם, מה הוא עושה? יושב, הוא יושב אוהלים. זה לא סתם, יכלו להגיד הולך אוהלים, נכון? נכון? הוא הולך בין האוהלים. לא, הוא יושב אוהלים, כי החידוש של יעקב אבינו זה שהוא יש לו מנוחה. הוא לא מגלה רק את המימד הלא שלם, המימד החומרי שהוא צריך כל הזמן השלמה. יש מימד שלם של הבן אדם, וזה מנוחה. אורה זה מנוחה. אורה בהירות של מבט ומנוחה, מצב נפשי תודעתי. אתה שלם. אתה לא נמצא בלחץ. ואפשר להסביר את זה גם בהקשר של ישיבה. מה התפקיד של ישיבה? ישיבה זה מקום של ישוב הדעת. מקום שמיישב את הדעת שלך. שאתה מונח שם. אמור לי. יפה. אז בוא נחזור עוד פעם על המשפט מההתחלה. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה, ולמצוא שמה את מחסה ובסיס עמדתו, ההמשכה הפנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות והאלמוות שברעיון האלוהי, רוממות זה ברור, נכון? על מוות זה גם ברור, מעל המוות, מנצח את המוות, לא סופי, שברעיון האלוהי, סובב, הולך הוא, רוח האדם, לבקש את מגמתו, בדרכים שונים. זאת אומרת, יש איזו דחיפה פנימית של רוח האדם, לבקש את המגמה שלו, של הרעיון האלוהי, בדרכים שונים, בחזיונות, מתנגדים זה לזה. בערבוביה של ערפילי צל מוות עם ניצוצי נוגה. זאת אומרת, אותו רעיון אלוהי מניע את הבן אדם מצד אחד להתפלל ומצד אחד להקריב קורבנות אדם. אותו דבר, אותו דבר מניע אותו לעשות חסד עצום ולעשות השחתה עצומה. זאת אומרת, איך שמעתי פעם מישהו אמר, שלושת העבירות החמורות, נכון? עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מישהו אמר שצריך לקרוא את זה ככה, עבודה זרה מקף, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל זה לא שלוש עבירות, זה עבירה אחת שמובילה ל... זאת אומרת, כשיש לאדם נטייה, רעיון אלוהי שמתממש בעבודה זרה, למה זה מוביל? לגילוי עריות ולשפיכות דמים. מה? לאומיות לקויה, יותר מזה, זאת אומרת התנהגות אנושית לקויה, כן? למה? בגלל שלאדם יש שתי נטיות מרכזיות. נטייה אחת זה נטיית הדין שבו, נטייה אחרת זה נטיית החסד שבו, או הנטייה להתכנס והנטייה להתפשט. נטיית ההתפשטות זה החסד, לארח אורחים, לתת לאנשים, לשתף, לדבר, חסד. דין זה תעזבו אותי, לא רוצה מכם שום דבר, תתרחקו ממני, לא רוצה שום דבר. הנטייה לחסד, כשהיא מחוברת לעבודה זרה, למה היא גורמת? גילוי עריות. למה? בגלל שאין גבולות. אני אוהב את כולם באותה מידה, אני רוצה ליהנות מכל העולם הזה באותה מידה. חסד. חסד הקליפה, כמו שאומרים. ושפיכות דמים שמחוברת לעבודה זרה, למה היא גורמת? שכל מי שהוא לא דומה לדבר שלי, אפשר להרוג אותו. או אני כל כך רוצה לעשות חסד עם האליל שלי שאני מוכן להרוג בשבילו גם. זאת אומרת, הרעיון האלוהי כשהוא מתממש בצורה לקויה, הוא מוביל לכל השחיתות, גם שחיתות של חסד ושחיתות של דין. יפה. סובב הולך רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים, בחזיונות מתנגדים זה לזה, בערבוביה של ערפילי צל מוות עם ניצוצי נוגה.
שאלה
הרעיון
האלוהי, כל
היתרונות
שאמרנו קודם, כל הרעיון האלוהי,
שאלה מעניינת. שאלה מעניינת. אני חושב ש... לא. זאת אומרת, באמת דרגות האיכות ההופעה של הרעיון האלוהי מייצרת בנפש חוויות הרמוניות או חוויות דיסוננסיות. זאת אומרת, חוויות לא הרמוניות. ככל שאלוהים הוא זר, מוזר, מפחיד, הוא יוצר אצל הבן אדם מתח, לחץ, פחד. ככל שאלוהים הוא טוב, מיטיב, אוהב, מכיל, חומל, נכון, תחושה יותר טובה.
למרות שכאילו כן יש לו איזה מטרה ויש לו אמרה כמו בוקר,
כן, נכון.
אבל בלי שם הוא מתחוץ.
למה? בגלל שהוא יודע שאם הוא יקריב את קורבן האדם, אז האליל הזה יניח לו וייתן לו פרנסה בשפע. אז הוא בסה, וואי, הקרבתי את הבן שלי, אבל אחרי זה יהיה הרבה כסף, שווה. אחרי זה האלים ייתנו לי לעשות מה שאני רוצה. לא צריך לעשות שום דבר. מהרגע שנתתי לו, שלום על ישראל. הכל רגוע. זאת אומרת, גם האידיאולוגיות הכי רקובות, הכי מעוותות, נותנות לה בן אדם ביטחון. עובדה, אנשים הלכו אחרי הקומוניזם, אחרי הנאציזם, הלכו אחרי זה, למה? נתן להם ביטחון. שייכים למשהו גדול, שייכים למשהו חזק. מה, לא כמו אנשים שהם כאילו סתם הולכים, חיים את החיים שלהם. יש לי משהו, המפלגה הקומוניסטית נותנת טעם לחיים שלי, הפועלים, ונותן לאדם הרבה כוח. באמת זה החיסרון, זה החשש, שבן אדם, בגלל שהוא כל כך שואף להיות שייך, להיות חלק ממשהו גדול, הוא לפעמים לא יודע להצביע על איפה הבעיות. זה מה שנקרא פשיזם. פשיזם שזה אחדות שמצדיקה כל דבר שהמדינה עושה. כל מה שהמדינה עושה זה טוב. למה? בגלל שזה מגונן למדינה. אפשר לרצוח בשביל המדינה, אפשר להרוג, לאנוס, הכל, הכל בסדר. למה? בגלל שהמדינה זה הערך העליון. זה פשיזם. עכשיו, זה לא דבר חשוב לאומיות? בטח שזה חשוב. אבל אם אין בזה מוסר, למה זה מוביל? לא רק לשחיתות, שחיתות הרבה יותר גדולה. בן אדם אחד, כמה מושחת הוא יכול להיות כבר? אבל מדינה יכולה להיות, הוא מושחתת עד רמה שהיא תחסל מדינות אחרות בשביל הדבר הזה. זאת אומרת, האידיאולוגיה, אם היא מופיעה בכלים אחורים, אין דבר נורא מזה. הלאה. טוב, אז הרב רוצה להוביל את כל המהלך הזה כדי להגיד שיש מקום שבו האידאה האלוהית מופיעה בשלמות. יש תקווה. האידאה האלוהית מופיעה בצורה מתוקנת. זה יופי. מתוקנת זה. זה אומר שהיא מופיעה בצורה שלא מעוותת. זאת אומרת, לא מעוותת את ההתנהגות שהיא קשורה למוסר, קשורה ליושר, קשורה להגיעות. כן, היא בעד העולם. אנחנו נראה את זה. אולי יושר זאת באמת המילה. זאת אומרת, המבט הישר, מבט הישר זה הדבר שמאפיין אותה. דבר יפה שראיתי לפני קצת זמן, מה ההפך מישר?
עקום.
עקום, נכון? עכשיו, איזה מילה אחרת לעקום יש?
נטוי.
עיקש. עכשיו תגיד, מה הקשר בין עיקש? בלשון המשנה לפעמים והגמרא, עקוש זה עקום. זאת אומרת, שיני העקושות של חולדה שינה עקומות. זאת אומרת, עקשנות, מידת העקשנות היא קשורה לעקמומיות. אדם עקשן הוא אדם שמעקם את האמת. זאת אומרת, אדם ישר, כשהוא רואה את המציאות כמו שהיא, אז הוא הולך ישר. אבל אדם עקום, גם אם הוא יראה את המציאות, הוא יעקם, הוא יתעקש. יתעקש, הכוונה, הוא יתעקם איתה במקום ללכת ישר. כן, זה דבר שפתאום שמתי לב, שהמילה עקשן זה לא סתם פרד, זה אדם שמעוות, מעקם את האמת. כי הוא רואה את האמת מול הפנים, והוא יעשה ככה עם האצבע בשביל לעקם אותה בשביל שיתסכים למה שהוא חושב. זאת אומרת, עקשנות זה לא סתם תכונה לא טובה, זה תכונה שיש בתוכה איזה חוסר יושר, חוסר מבט ישר על המציאות. אתה רואה שהולך ככה, אז למה אתה הולך לכיוון אחר? למה אתה מתעקש? כי אתה מתעקש, כי אתה מתעקן. יש פה עקמומיות. בדיוק, בדיוק, לזה התכוונתי, כן? אני חשבתי על הפירוש של הנציב, חשבתי. זאת אומרת, היושר, לפי ההסבר של הנציב שם, זה שהאבות היו, ראו בעולם הזה ערך. ולכן גם אנשים שנראו רחוקים מהשם, הם התפללו עליהם. סדום, אתם יודעים מה זה, הכנה, בדיוק זה הכנה טובה מאוד, בגלל ששם הרב חותר. מהו הבסיס של עם ישראל? שלושת האבות, נכון? אברהם, יצחק ויעקב. האבות בכלל, האבות והאימהות. זאת אומרת, הבסיס של עם ישראל זה האבות. ומה האבות? מה יפיין את האבות? ישרים, הם היו בעד העולם, עידות טובות, עבדו לפרנסתם, הופיעו את הרעיון האלוהי בתוך החיים שלהם, ישרות.
שואלי
נאמר נכתר ספר ראשית ומתחיל לשם מתקבלת מעשיית ומצוות,
כמו שמתקבלת
שהאבות היו ישרים. זה היה נציב, זה היה הקדמה של הנציב.
בשבת,
כמו שבאמרנו,
ספר מעלות
התורה
שכתב
האח. כן, וואי, זה ספר חשוב. אני מאוד אשמח, אם יש לך דרך להשיג עוד עותק של זה, אני מאוד אשמח לרכוש. זה ספר מאוד מאוד חשוב. נכון, כי זה המהדורה היחידה שיש לזה.
אז
הוא
הראה שם שהכותב שהוא שאל את השאלה, בדיוק, אבל בסופו של דבר הוא אומר שכל ספר בראשית, כאילו לכאורה, אם לא נגיד שהתורה היא כל המצוות, הוא שאל אותו על התרי"ג מצוות, רק הם המצוות או משהו כזה, זה אומר לו שלא יעלה על הדעת דבר כזה, כי הספר בראשית אין בו כמעט מצוות, אלא כל ההנהגות הישרות וכל ההתנהגות לפי מה שחז"ל מדריכים, או מה שאיך שהתורה מדריכה אותנו איך לחיות, לא רק מצוות שהן כתובות כמצווה, אלא כל ההנהגות בחיים
האנושיים הם יכולות להיות לפי התורה, וזה לומדים מספר בראשית.
סמר. זה מעניין, כי באמת הרמב״ם במניין המצוות שלו הוא אומר שללכת בדרכיו זה אחת המצוות, זה מצווה אחת מיני רבות, אחת מתרייג, מצווה ה' אם אני לא טועה בספר המצוות, זה ללכת בדרכיו. זאת אומרת הוא לא רואה בזה איזה דבר שהוא אקס טריטוריה, אלא הוא רואה במצווה. יש מצווה, יש מצווה להניח תפילין, יש מצווה ללכת בדרכי השם, זה לא סותר את זה, לא סותר את זה. אבל מה השאלה עוד פעם שהוא שאל אותו?
בדיוק, אני חושב שהוא שאל אותו לעניין המניין המצוות, התרי"ג, לא
זוכר. טוב, בסדר גמור. יפה. אז המשפט האחרון עוד פעם, עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוהית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה וההתאמה במי? בישראל. עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוהית בלבוש הסגנון הלאומי, זאת אומרת אידאה אלוהית ואידאה לאומית ברום הגובה וההתאמה, כלומר בהרמוניה, לא בסתירה, בישראל. כן. אז אנחנו לומדים מזה כמה דברים מהמשפט הזה. יש ביטוי חי לאידאה האלוהית ולאידאה הלאומית. תראו את הלשון של הרב, אומר הביטוי החי של האידאה האלוהית בלבוש הסגנון הלאומי. המימד הלאומי נותן את הסגנון, את הסטייל, איך זה מופיע, איך זה מופיע במציאות, איך הרעיון האלוהי מופיע במציאות. ברום הגובה, זאת אומרת רום הגובה זה המצב הכי עליון שיכול להיות, וההתאמה, זאת אומרת זה לא רק הכי גבוה, זה גם הכי הרמוני, זה מסתדר אחד עם השני, אתה לא מרגיש כל הזמן צרימות, כוונה שזה מושך לכאן, אתה מושך לכאן, הלאומי מושך לפה, האלוהים מושך לפה, ואז אתה נמצא כל הזמן בסוג של מתח ולחץ. אבל לא, היה מקום שזה התגלה בצורה שלמה. איפה זה? פה. בואו נראה למה הוא מתכוון. בראשית מטעו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, בעת השלטון הכביר של האליליות בתומעת פראותה, פראותה, התגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למי הרב רומז בעצם בכל זה? אברהם. נכון, אברהם אבינו. בראשית מטעו של העם הזה, שאברהם אבינו הוא ראשית מטעו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, מה שהמדרשים מתארים שהוא מנפץ את האלילים, מה שמתארים שהוא קורא בשם השם, בשם השם אל עולם, בעת השלטון הכביר של האליליות בתומת פראותה, דבר שמתבטא לאורך כל הסיפור של אברהם אבינו, נכון? לוקחים את אשתו, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. זאת אומרת, יש כאן אצל אברהם אבינו איזה ביטוי לראשית האמונה שמופיעה גם גם בהופעה מידותית מתוקנת. לא מדובר פה רק באדם מאמין שקורא לג'יהד עולמי וכל מי שלא מתנהג כמוני אני הורג אותו, אלא עד רבה, בגלל שאני מאמין בשם, בשם השם אל עולם, אני מתפלל על סדום, אכפת לי מאבימלך, אכפת לי מהאחיין שלי שהתרחק מהדרך בכלל, שהלך לסדום, אני הולך להציל אותו. כאילו אברהם אבינו הבין את הפרינציפ, ככה אני מגדיר את זה לעצמי. הוא קלט מה זה להיות מחובר לאלוהות, מה זה שאתה מחובר להשם אל עולם. כן.
אולי אפשר לראות את זה שבעצם לפני אברהם, או אפילו בכל תקופת האבות, בעצם התפיסה האלילית היא מעטה באלוהות איזה משהו גדול וזה, אבל זה לא כאילו פרקטי לחיים, סתם חשבתי על זה שהר"ן למשל אומר, אם אברהם נוצח אני הולך איתו, אם נמרוד נוצח, כאילו זה, רגע, אם יש לך ערכים תלך איתם, זה מין, הוא כזה, לא, אני בוחר לפי ה...
לאן שנושבת הרוח.
כן, וגם זה שלבן ויעקב, זה זה אומנם לא אברהם, אבל זה גם אולי כהמשך של אותה תפיסה שלבן אומר שהם עושים ברית ביניהם, שאלוהי אברהם, אלוהי נחור, אלוהי אביהם, כאילו הוא מצרף את הכל ביחד, כאילו באיזה מין...
מה אתה רוצה לומר בזה אבל בעצם?
אפשר אולי שהתפיסה האלוהית לא מחייבת לחיות לפי משהו.
כן, כן, יש בזה מימד נכון. וזה משהו, וזה משהו. ואתה אומר, ומנגד, מה אברהם אבינו מחדש? אברהם אבינו מחדש, אם אתה קשור להשם, אז אתה מכניס אורחים. למה אתה מכניס אורחים? כי גם אלוהים, כמו שאני מבין אותו, מכניס אורחים. אני האורח שלו בעולם הזה. כמו שהוא מכניס אורחים, גם אני רוצה להכניס אורחים. זאת אומרת, כל התפיסות האחרות ראו באלוהים איזה סוג של משהו שהוא מחוץ לעולם הזה. מגיע אברהם אבינו וקלט הפרינציפ. קלטתי, הבנתי, תפסתי את התמונה הנכונה של המציאות. זה לא רק שהוא האמין, הרי בסופו של דבר, על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים על רעיון אלוהי, שכמו שהרב כותב, הכנה לרעיון האלוהי קיימת אצל כל הבריות. אין מישהו שלא מרגיש בתוכו. גם בעשיו היה רעיון אלוהי. הוא פשוט לא הופיע בצורה, הוא הופיע בצורה כל כך כהה שהוא כבר לא בא לידי ביטוי. גם אצל אבימלך, גם אצל פרעו, אצל כולם. זה מעניין, מה פרעו אומר? מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. מה הוא רוצה לומר? הוא היה חילוני? לא, הוא פשוט לא הבין מה זה השם שמדברים עליו עם ישראל. זה סוג של השם, זה סוג של אל שאני לא מכיר אותו. מכיר את אל השמש, מכיר את אל הירח, אני מכיר את אל המוות. מה זה אבל השם? יוד כבד, מה זה? מה זה הדבר הזה? אתה אומר שכאילו הוא מחיה את כל העולם? מה זה? אני לא מבין את הדבר הזה. לא מכיר. זאת אומרת, יש כאן בפעם הראשונה הזדהות בין האמונה לבין המידות. אמונה שהיא משנה את ההתנהגות של הבן אדם לטובה, כי זה חייב להופיע ביחד. אבל מה, ומה מתגלה פה? מתגלה פה שצריך בעצם, אצל אברהם אבינו מתחיל להתגלות המימד הראשוני של אם אתה מאמין כמו שצריך, אז אתה צריך גם עם. למה? בגלל שאיפה יוכל להתממש הרעיון האלוהי בצורה השלמה שלו? רק מתי שיהיה לנו עם, שזה יוכל להופיע, שהאלוהות יוכל להופיע בכל ההיבטים שלנו. אתם מבינים? מה הסיבה שהאבות אכפת להם גם מהאנשי סדום? כשאתה תופס את האלוהות בצורה השלמה, אז אכפת לה מהכל, אכפת לה גם מנמלה, אכפת לה מעץ. אם אתה רואה את אלוהים כסוג של דבר שהוא מחוץ לעולם, אז מה אכפת לו? אכפת לו רק ממה שאכפת לו. תביא לי את הקורבן שלי ותעזוב אותי, לא מעניין אותי כל השאר, כל השאר לא קשור אליי. אבל אם אתה תופס את אלוהים אל עולם, אז כל דבר בעולם קשור אליו. אז אם להשם אכפת מהעץ הזה, לי לא יהיה אכפת ממנו? אם להשם אכפת שהוא ברא סנאי, לי לא אכפת מהסנאי? זה מהפכה. זאת מהפכה. כי בן אדם אומר, רגע, הכל פה זה חיות של השם. השם מחיה את הכל. כאילו, פתאום מבינים למה אברהם אבינו, כמו שמופיע במדרשים, הוא נותן לאנשים לאכול, ואז הוא אומר להם, תברכו. מה זה הקטע הזה? מה זה כאילו, אתה מנסה לעשות עליהם איזה קופה של מצוות? מה זה? מה העניין הזה? אלא מה? אברהם אבינו אומר, תדעו לכם, שאת החיים שלנו אנחנו מקבלים כמו שאנחנו אוכלים, אנחנו מקבלים אותם, מישהו העניק לנו את החיים. ברגע שאתה אוכל, אתה צריך לשים לב לזה שכמו שאתה אוכל עכשיו, אתה קיבלת ממני אוכל, את החיים שלנו אנחנו קיבלנו. אז תברך. למה תברך? בגלל שתשים לב מה קורה לך כל הזמן. כל הזמן אתה מקבל את החיים שלך, העניקו לך את החיים. אז זה לא סתם ניצול ציני במרכאות של זה שאתה אוכל, יאללה תברך, אלא תבין שכל החיים שלך בעולם הזה זה כמו שאתה מקבל אוכל, מאכילים אותך כל הזמן, אתה מקבל שפע, חיות אלוקית, וזה מהפכה. זאת המהפכה. לא מהפכה של... לפני כן חשבתם שיש הרבה אלוהים, עכשיו אני אגיד לכם, יש רק אל אחד. עכשיו כולכם תתעצו. לא. אני מגלה לכם שכל מה שקיים בעולם מחיה אותו דבר אחד. מה זה מחיה אותו? אכפת לדבר הזה, אכפת לו מכם, אכפת לו מאנשי סדום, אכפת לו מהם. מה זה המכסה אני מאברהם? נכון? המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. בעקבות, כאן אני נותן פרשנות לסיפור, מתי השם אומר שהמכסה אני מאברהם? אחרי ברית המילה, נכון? אחרי ברית המילה. מה זה ברית המילה? ברית המילה זה ביטוי לזה שהאלוהות לא מופיעה רק שם, היא מופיעה גם בשיא הבשר, שיא הדבר החומרי כביכול, הכי גס, הכי כאילו מנותק מאלוהים, שכל הדתות מתרחקות ממנו כמו מש. למה? כי זה אין, זה לא יכול להיות האור, זה תמה, זה אטום, אין שם כלום, אורלה, 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 אין כלום, לא מופיע שם אור אלוהי בכלל. ברגע שאברהם אבינו מתקן את הדבר הזה וחושף שגם שם מופיע אלוהי, מה קורה? המכסה אני מאברהם. זאת אומרת, אתה עשית את הדבר שמגלה אותי בכל מקום, עכשיו גם אתה יכול לראות שאני מתגלה בכל מקום, גם אצל סדום. לך אכפת מכל חלק בגוף שלך שאני מופיע בו, אז אתה תוכל גם לראות איך אני מופיע בכל מקום. וזה החידוש בעצם של הסיפור של סדום. ומתוך הדבר הזה אתה יכול להבין למה האלוקות צריכה להתגלות בעם. כי אם אלוהים מתגלה אצל כל מיני צדיקים וחסידים פרושי עליון, זה לא חידוש גדול, כי זה היה גם לפני כן. אבל שאלוקים יתגלה, יופיע, רצון אלוקים יתגלה גם בתוך הגוף האחור, או בהקבלה לעם, גם אצל האנשים הכי רחוקים, הכי כביכול מנותקים מאור אלוהי, לא אנשים עם שכל מפותח, לא אנשים מאוד חכמים, לא אנשים שנראים לך מי יודע מה, אם אלוהים יתגלה גם שם, זה החידוש. זה החידוש, וזה חידוש שצריך בשבילו עם. כי אצל יחידים זה לא חוכמה להתגלות, אבל אם אתה מצליח לגלות את אלוקים גם בנמלה וגם באדם החכם, זה חידוש. ובשביל זה לא מספיק שהאלוקות תתגלה רק בצורה מונוליטית, זאת אומרת חד מימדית, רק אצל צדיקים, רק אצל חסידים, כי זה היה גם לפני כן. בסדר? אז זה ככה, התחלנו לחשוף את המימד הראשוני של ההתגלות של האידאה האלוהית והלאומית במובן השלם אצל עם ישראל. מי הראשון שעשה את זה? חשף את זה אברהם אבינו, והרב ימשיך לתאר את זה גם אצל שאר האבות ואצל עם ישראל במובן השלם. ברוכים תהיו, חזקים וברוכים. מה? בסוף זה כן, זה הלכה? כן, נכון. היום אנחנו לומדים עירוי.